ברוכים הבאים לפרק 7 של פודקאסט בקסטייג', הפרק בחסות ראיתי אלי דוד, שלמה בן יוסף 4 חיפה. בפרק היום אנחנו מארחים את טל איילה, אפשר לקרוא לו שחקן underrated. התכונות שיש בטל הן לא משהו שרואים בכל יום, דריבל, ראיית משחק, אינטליגנציה, והיום שהוא בוגר, הוא הוסיף גם את מימד המנהיגות למשחק שלו, כשהוא מוביל את אדומים אשדוד לליגה הלאומית. אני חייב לספר לכם משהו, כשהפודקאסט קרם אור וגידים, המטרה שלנו הייתה לשלב בין השחקנים שעשו היסטוריה ושימשו כחלוצים בכדורגל הישראלי לבין הכישרונות הגדולים של הדור הזה. השחקנים שנחשבו כפוטנציאליים, כיהלומים לא מלוטשים, השחקנים שעם קצת מזל אולי היו במקום אחר. הפודקאסט הזה נוצר על מנת לשמוע, להשמיע ואולי גם על הדרך ללמוד. יאללה פתיח ומתחילים. מה קורה, טל איילה? ברוך הבא לפודקאסט שלנו, מה העניינים?
ברוך הבא, ברוך הבא.
מה איך אתה בימים אלה, זה תקופת התנחתה של הכדורגלנים, לא?
אחרי עונה מוזרה וארוכה, סוף סוף אפשר לנוח. אחרי עליית ליגה, אז אני באמת, בימים האלה אני נח. ומתנקה מכדורגל, עוד שבועיים שלוש נחזור להתעסק בכדורי.
איזה כיף, בוא נעליתם ליגה, זה היה חלק מהתוכניות שלכם בתחילת העונה? שאתה באת?
כן. תשמע, ברגע שעשו שם את הבנייה ויובל נעים, אומנם הוא חתם שנה שעברה באמצע העונה, אבל כשהוא התחיל את הבנייה של הקבוצה, הוא באמת יצר איתי קשר, וישר ידעתי שזה המטרה היא אחת ויחידה, זה לעלות ליגה. הגעתי לשם, ובאמת אני שמח שאחרי העונה הזאת, עצירות, קורונה, לא קורונה, ובאמת במאני טיים באנו, עמדנו במשימה ועלינו ליגה, ו... שמח על זה.
תשמע, בינך לבין יובל נעים, אני יודע לפחות שיש ביניכם איזה סיפור אהבה, זה לא פעם ראשונה שאתם חולקים חדר הלבשה ביחד.
כן, האמת שהוא, לפני שהוא מאמן, הוא באמת בן אדם נדיר, ואני ביחסים מצוינים איתו, עוד מהתקופה באשקלון, וזהו, אתה יודע, אני מבין אותו, אני יודע מה הוא דורש משחקנים, ואני עושה את זה באמת על הצד הטוב ביותר אצלו, אני גם, יש לי את כל הביטחון אצלו, זהו, אני מקווה מאוד שהוא באמת גם ימשיך לאמן עוד כמה שנים טובות, ואני מבחינתי אשמח שחק אצלו.
אתה חושב ששתפו פעולה עוד פעם, כי אורי סיים לא מזמן אצלכם באדומים אשדוד?
תשמע, בכדורגל אי אפשר לדעת. הוא אולי סיים באדומים אשדוד, אבל הוא יכול לקבל קבוצה בליגת העל, אז אי אפשר לדעת. מקווה שהוא באמת יקבל קבוצה ויתחיל את העונה באחת הליגות בארץ.
אחלה יובל נעים, אחלה מאמן, שתדע לך, יש לו אישיות, חבל על הזמן, הוא קצת מפחיד, אבל לא?
הוא נראה מפחיד. האמת שהוא שלפעמים בורח לו, אז אתה יכול לראות דברים לא נעימים, אבל רוב העונה אתה רק צוחק מהשטויות שלו ומדברים שהוא עושה בחדר הלבשה, אפילו באמצע משחק. הוא יכול לזרוק הערות, ואתה בתוך המגרש, אתה רוצה להתרכז, אתה שומע את ההערה שלו, ואתה פשוט, אתה לא יכול להתעלם, אתה יודע, אתה מסתובב שלא יראה אותך, ואתה נקרא מצחוק פשוט.
תשמע, הייתה לך תחילת קריירה, אפילו תחילת, אתה יודע, החיים עצמם, הדרך שבה התחלת את החיים שלך היא דרך לא פשוטה, לא דרך שכל אחד עובר, אתה הרי תום מהווהם, לפי מה שקראנו לך, עשינו לך תחקיר, אנחנו יודעים שאיבדת את אבא שלך באתיופיה כבר, נכון?
כן, אני את האמת, את אבא שלי לא זוכר בכלל, עלינו לארץ בגיל, אני הגעתי לפה בגיל חצי שנה, ועלינו בלי אבא שלי, הוא נשאר שם בצבא, זה היה תקופה של מלחמה כזאת שם, ועלינו בלי אבא שלי, והוא אחרי זה הסתבר שהוא נהרג שם, וזהו, ואז בגיל 9 לצערי הבאתי גם את אמא שלי, ושמע, עברתי דברים שלא כל ילד עובד. אני חושב שזה משהו שחישל אותי, שידעתי להתמודד עם משהו כזה בגיל מאוד צעיר, אומנם בגיל צעיר, בגיל 9 לא ידעתי איך להתמודד עם זה, אבל אחרי זה שגדלתי, אחרי שלוש שנים, ארבע שנים, כבר הבנתי שבאמת אין לי אמא ולא אבא, למרות שהיה את אחות של אמא שלי שדאגה לי, ואחי הגדול והכל, אבל אמרתי, אם אני לא אדאג לעצמי ויקח את עצמי בידיים, אז יש כיוון שלילי מאוד שאני יכול להידרדר אליו, ולא רציתי להגיע למקומות האלה, ואני שמח שהלכתי לצד השני ועשיתי מה שעשיתי עד היום.
תשמע, אתה הגעת להפועל תל אביב והפכת להיות, גדלת בבית האדום מה שנקרא.
נכון, אני התחיל בבית האדום ואני רוצה לשאול, קודם כל אני רוצה להגיד לך, טל, כבוד גדול שהגעת, תודה שהגעת.
בכיף, באהבה.
ואני יכול להגיד לך באופן אישי שאני שמעתי את השם שלך בשנת 2004-5, עוד שהייתי משחק בנערים של הפועל חיפה, ואתה יודע, אז דיברו עליך, אתה יודע, חברים מהקבוצה וזה, וזה עידן שלא היה פייסבוק, אינסטגרם, ותשמע, היית מוכר אפילו בצפון, בכל הארץ, כאילו, היית אחד השחקנים המבטיחים, כאילו, היה עוד בן סער וזה, כאילו, הם הגיעו לרמות הגבוהות ממש, מה שאתה היית מיועד לשם. אתה התחלת גם בבית האדום, ורציתי לשאול אותך איך ההתחלה הייתה שם, ונקודת מבטך על איך צמחת שם כשחקן, על אברהם בחר שם, על אנשים שם, צוות.
נכון, הגעתי להפועל תל אביב בגיל 8. אתה יודע, שאתה מגיע למועדון כזה, שיש את כל המעטפת הנכונה בשביל שחקן כדורגל, צמחתי שם, ומי שאני היום זה בגלל הפועל תל אביב. עברנו שם באמת אימונים, אקסטרות והכל מהכל, והאמת למזלי אני התבלטתי שם מאוד מהר, והיה אימונים שזה נקרא מחוננים, שזה מכל קבוצה לוקחים 2-3 שחקנים מכל המחלקת נוער ומקבלים את האקסטרות, ואז משם זה המשיך לבית האדום והכל, ובאמת אני סומנתי להגיע רחוק מאוד. לצערי, אתה יודע, בדרך, אחרי גיל ההתבגרות, דברים הזיזו אותי למקומות שלא צריך. ואתה יודע, אני מהר מאוד הבנתי שאני הולך למקום לא נכון. התחלתי לחשוב על כל התקופה הזאת והשנים האלה שעברתי בהפועל תל אביב. ואמרתי לעצמי, אם אני רוצה באמת להגיע לאן שציפו ממני אנשים, אז אני צריך לחזור למסלול הזה שבאמת חונכתי ממנו מגיל מאוד צעיר בהפועל תל אביב. וזה מועדון שהלוואי ו... המון שחקנים יגדלו שם, כי באמת קבלים שם את הכל מהכל.
תספר קצת על הבית האדום, יוני.
את האמת שאתה יודע, כל פעם שנגיד מסי בא לפה, אז הוא נתן לנו קצת פרטים על הבית האדום, ועל כמה ספורטאים באמת, איזה מעטפת נותנים להם כספורטאים.
חממה.
ילדים באים לשחק כדורגל, והם מקבלים מסגרת שם, שאני חושב שחוץ מבכפר גלים, אין עוד מסגרת כזאת, אולי עכשיו באשדוד בשנים האחרונות בונים שם אימפריה, אבל אין עוד אקדמיות כאלה.
כן, להוציא את, אתה יודע, את הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, מכבי חיפה ואשדוד, כמו שאמרת, למרות שבשנים האחרונות אני חושב שמכבי פתח תקווה, לפי דעתי, יש להם את הסקאוט הכי חזק היום בארץ, הם שולפים שחקנים, אתה לא יודע מאיפה הם מביאים אותם בכלל.
חד משמעית.
זה מאוד מבורך, והלוואי ועוד קבוצות ומועדונים יעשו את זה, כי יש פה כישרונות, לפי דעתי, בטופ של אירופה, אבל אתה יודע, איפשהו בהתנהלות מאחורי הקלעים, ההתנהלות כרגיל, זה התנהלות ישראלית, וחבל שבאמת לא משנים את זה, כי גם הנבחרת יכולה להרוויח מזה ולהתרומם ולהגיע לטורנירים גדולים כמו שכולם חולמים, אבל ההתנהלות.
תשמע, יש את ה... אני רוצה לשאול, דיברנו על מסי, גם מסי וגם אתה, איזשהו שלב בעלייה לבוגרים, משהו התפקשש. מסי לא רצה לחכות בחדר הלבשה, לא רצה לשבת על ספסל, ואמר, בוא'נה, אני רוצה לשחק, אני יוצא החוצה לשחק. ואצלך זה משהו דומה, יצאת החוצה כי לא קיבלת דקות מדרור קשטן, אז בזמן הודעה הזו הוא אימן אתכם, לא?
גוטמן.
אבל הוא החזיר אותו לנוער, קשטן.
איתו...
היה לך איזה תקרית עם קשטן
ש... איתו איזושהי עבירת משמעת, שהוא כאילו כביכול החזיר אותי מהבוגרים ורצה שאני אהיה בנוער. אני לא כל כך קיבלתי את זה, ובסוף זה הסתדר, אבל...
למה זה פגע בך כל כך? אתה יודע, לפעמים זה דבר לגיטימי, אתה יודע, שחקן עולה מהנוער יורד.
כי העבירת משמעת עצמה היא, באמת, אני לא מנסה להצטדק, עשיתי עבירות משמעת והמון, ואפילו תלו כל הבעיות משמעת שלי בכניסה למתחם, שהילדים הקטנים ילמדו מזה. אני לא שמח על זה, אבל אני לא בורח מזה. אבל ספציפית במקרה הזה, אני חושב שבאמת ניסו לחפש אותי בכל דרך אפשרית, והאמת שבקטע הזה אני הייתי צודק, ובגלל זה התעצבנתי, ואתה יודע, להעניש אותי על משהו שלא עשיתי, זה מאוד עצבן אותי.
איך זה הסתיים בזמנו?
שברחתי להם לאיזה יומיים, שלוש, לא עניתי להם לטלפונים, משחק חשוב נגד מכבי חיפה. הם התקשרו אליי שעות על גבי שעות. זה באמת, לקחתי את זה מאוד קשה, כי באמת, תחשוב שאתה לא עושה משהו, וכאילו אתה אומר, דווקא המועדון שאתה הכי אוהב, בא ומנסה לפגוע בך, כאילו, על מה ולמה. ולקחתי את זה מאוד קשה, באמת, הלכתי הביתה, יומיים, שלושה, חיביתי את הטלפון, והיה משחק מאוד חשוב נגד מכבי חיפה, אני לא אשכח את זה. הם פשוט לא הפסיקו להתקשר. היה לי דילמה קשה אם לענות, לא לענות. אמרתי, אני לא עונה, כי אמרתי, אם אני צודק, אני אלך עם האמת שלי עד הסוף. ובאמת, כאילו, לא עניתי. יום ראשון הגעתי, עשו לי ועדת משמעת, אברהם בחר בזמנו. אמרו לי, אתה מוחק לארבעה משחקים. אמרתי, אוקיי, משחק ראשון אנחנו יוצאים לקופסה. זה היה דגני, חן עזרה.
נתניה.
התחיל המשחק, דקה עשירית, 2-0 לנתניה, חן עזרה צמד, נגמר המשחק 3-0 לנתניה. עוד לא נגמר, השופט עוד לא שרק, אברהם בכר מסתובב, הוא אומר לי, נגמרה לך השעה, אתה חוזר שבוע בסך.
זה הוביל אותך, אבל היציאה כאילו מהפועל תל אביב, כל העניינים האלה, יכול להיות שהבעיה הייתה אצלך, ולא אצל אותם גורמים בפועל תל אביב?
אמרתי זה בכל מיני מקומות שהתראיינתי. אני מודע לזה שהייתי בעייתי. עוד פעם, הייתי ילד. תשמע, ושילד גדל בסביבה שיש המון פיתויים, המון דברים שמוציאים אותך מריכוז. אז אני חושב שהם באמת היו צריכים לעשות את הכל, את הכל, בשביל שאני לא אשאב לדברים השליליים, וכן לבוא ולעזור לי. הם ניסו לעזור לי. אני לא ניסיתי באותה תקופה לעזור לעצמי, אז אני בטוח שהיה להם קשה, אבל אני חושב שהם ויתרו מהר מדי, והם הפסידו, וגם אני הפסדתי בגדול.
משם עברת לקבוצות מליגה א', כשידוע שזה לא הרמה שלך. איך ההרגשה היו באותם ימים, כאילו הייתה באותם ימים, מבחינת הכדורגל, התשוקה לכדורגל, שאתה משחק בליגה יותר?
את האמת ש... זה לא כמו שהיום, אתה יודע, אנשים כזה מתייחסים יותר מדי לאיפה הם משחקים. פעם היית רוצה לשחק, לא משנה איפה, רק לשחק. ובאמת הגעתי, זה היה נקרא ליגה ארצית, ווואלה, בא, נתנו לי לשחק, ואתה יודע, כל נגיעה בכדור, אומרים, מה זה? מה הוא עושה פה? מה הוא עושה פה? אני, זה היה שמחת חיים שלי, קודם כל לשחק. לא הבנתי בכלל מה זה ליגה ארצית, לא עניין אותי. ובאמת, אחרי, אתה יודע, כמה חודשים, אתה שומע מכל בן אדם שעובר, כאילו, מה הוא עושה בליגה הזאת? מי זה השחקן הזה? מאיפה הוא בא? אז באמת, שם התחלתי להבין שמה אני עושה פה, כאילו, אני חייב לחזור לרמות הגבוהות, וזה לקח לי קצת זמן, אבל...
הגעת, קרה בסוף, חתמת בהפועל רמת גן, נכון? הייתם אמורים לצאת לקבוצה לאירופה?
כן, חתמתי בהפועל רמת גן, הם היו... זכו בגבי המדינה, השתתפו בטורניר בליגה אירופית, טסנו, אני רוצה את כל הסיפור.
כן, כן, כן.
רצוי.
כן, חתמתי בהפועל רמת גן, השתתפו בליגה אירופית, יצאנו למחנה אימונים, עשיתי מחנה אימונים, אני חושב, אחד הטובים שהיה לי בקריירה, הייתי בכושר ממש שיא. כשחזרנו לארץ, אחרי 10 ימים היה אמור להיות המשחק הראשון בליגה אירופית, בפורטוגל, בליסבון. חזרנו לארץ, פתאום באים אליי, מעקבים אותי, לא מחזירים את הדרכון, מגיעים שני שוטרים, אומרים לי, שמע, אתה מעוקב, אתה עריק מהצבא. אתה יודע, הייתי בהלם, בשוק, גם כל ההנהלה של הפועל רמת גן, לא הבינו מה קורה. ליוו אותי למעצר, אמרנו, זה עניין של אי הבנה, אני מאמין שמחר בבוקר הכל יחזור לקדמותו. שמע, עובר יום, יומיים, אתה לא מבין מה קורה. מתקשר לבעלים, מדברים איתי, מביאים לי עורכי דין, והם פשוט מתעקשים על זה שהייתי עריק במשך כמעט 5 שנים.
5 שנים?
כן. ובדיעבד מסתבר שהיה לי פטור מהצבא, כי לא הסתדרתי בלשכת גיוס והכל, אבל משהו בדרך התפקסה שם, לא יודע, טופס מסוים וזה. אז רצו לתת לי 1.5 שנה בכלא צבאי. תשמע, באותו רגע חרב עליי עולמי, אתה יודע, זה... פועל רמת גן ניסו לעשות הכל, אפילו ברמה של אמרו להם תשחררו אותו רק למשחק הזה, כי ידעו שאני בכושר באמת. אמרו תשחררו אותו למשחק בליסבון, והוא יחזור כאילו לזה וננהל את המשפט. לא הסכימו, בסופו של דבר הם העמידו לי עורכי דין, נשפטתי ל9 חודשי מאסר, ישבתי 0.5 שנה בפועל, ואז משם, תקשיב, עם כל הרע שבדבר הזה, משם אני חושב שאיך שהשתחררתי, הייתי רק בעלייה.
תשמע, אני חייב להגיד לך, כל העניין הזה של צבא וכדורגלנים, זה בירוקרטיה אחת שלמה, זה סלט, זה מיץ עגבניות, אחי, אין לתאר. במיוחד שחקני העדה האתיופית, אני חייב להגיד לך שאין טיפול וצריך להיות טיפול אחר לגמרי. אתה לא השחקן הראשון וגם לא האחרון, כאילו, אתה לילה, שי בירוק לפניך היה סיפור גדול מפוצץ שעשו לו את הקריירה, יעקב בריאון, אור אינברום, שגם סבלו בצבא, לא נתנו להם את הקרדיט, והם היו, אני לא יודע אם אתה היית שחקן על תקן שחקן נבחרת, אבל אור אינברום למשל היה שחקן נבחרת, הצעירה, הנערים, וכשהוא עשה את השירות הצבאי שלו, צהל בא ואמרו, בוא נה, אתה עושה שירות רגיל. ומה המזל של אורין ברום? יש לו את ג'קי בן זקן ואשדוד מאחורה. ויש כל כך הרבה שחקנים שאין להם את הבית הזה. היה איזה ספורטאי אחד, אני לא יודע אם רשמתי. לא רשמתי את השם שלו. איזה אמבה, בנימין אמבה אם אני לא טועה. סיפור גדול לא מזמן, שחקן הפועל תל אביב גם. וואלה, לא, הפועל תל אביב לא הצליחו לעזור לו. והבן אדם כישרון והתפספס. אני חושב שהם הוא לא משחק, אם הוא משחק בליגות הנמוכות, אבל עוד פעם, זה לא העניין, העניין הוא שאין טיפול ואין איזה קונספט או רעיון מסוים איך מטפלים בדבר הזה. אין. וזהו, העניין הוא שאתה לא היית שחקן נבחרת. יש שחקנים נבחרת שהם מקבלים פריבילגיה ומטפלים בהם, ומה עם השחקנים שפורצים בשלב יותר מוכר שנחשבים ככישרונות?
שמה, בכלל, בכללים, אני חושב שצריך לעשות פה איזשהו שינוי לגבי העניין הזה, כי אתה יודע, לא, יש המון שחקנים שהם מצוינים והם לא בנבחרת,
נכון.
אבל הם כן כוכבים בקבוצות שלהם וכן יכולה להיות להם קריירה מפוארת, ובאמת בקטע הזה זה נעצר ויש הרבה שגם לא ממשיכים אחרי זה.
חד משמעית, אין הקשבה לצרכים של ספורטאים.
לא.
לנושא אחר, אחרי שהשתחררת מהכלא והמשכת למרמורק, איכשהו חתמת במכבי נתניה.
מכבי קריית גת.
עזוב, אני לא רוצה לדבר איתך על הליגות הנמוכות, אני רוצה לדבר איתך על נתניה, כי עוד פעם, שם בקריית גד ובמרמורק אתה שוב עלית, ובנתניה זה היה איזושהי פריחה מחודשת לקריירה שלך.
נכון, כן, זה כמו שאמרנו, אחרי שהשתחררתי מהכלא, אני לא אשכח את זה, אפילו בא אליי מישהו מחברת חשמל בכיר, מאוד בכיר, הוא ראה אותי משחק והוא אמר לי, תקשיב, אני רוצה להכניס אותך לחברת חשמל לתפקיד כאילו משמעותי, לכל החיים, כאילו, אני מכניס אותך עכשיו, כאילו רק תבוא. אמרתי לו, תקשיב, אני באמת, קודם כל אני מכבד את ההצעה שלך והכל, אבל אני נותן לעצמי שנה וחצי מהיום. אם אני לא חוזר לליגת העל, אני אעשה לך טלפון ואני מקבל את ההצעה. ובאמת, פחות אני חושב משנה, הגעתי למכבי נתניה והוא אפילו התקשר להגיד לי כל הכבוד, שמה, אני לא אשכח את היום הזה מה שאמרת, והנה קיימת את זה. הגעתי למכבי נתניה, אני חושב שהתחלנו מצוין, באמת. אני חושב שבגביע הטוטו ניצחנו את באר שבע, ביתר ירושלים.
פתחת בכל המשחקים גם שם?
כל המשחקים, גם שם היה לי מחנה מצוין. אני חושב שהאוהדים באמת התאהבו בי מהרגע הראשון, ואז התחיל באמת המחזור הראשון. ועוד פעם, מתחילים את המשחק טוב, דקה חמישית, סופגים גול. ככה במשך אולי 10 מחזורים. פותחים את המשחק טוב בפיגור, ואז עוד פעם צריכים לרדוף. משם זה היה כדור שלג שבאמת היה קשה לעצור.
אז באותה עונה זה גם היה תקופת הפירוק, נכון? שלא היה בעלים הקבוצה, כן. שלומי דורה, אם אני לא טועה חתם, היה שם בלגן אחד שלם. לא היה שם תקציבים גם, נכון?
שמחתי, תשמע, אני אגלה פה סוד שאולי מישהו אחד רק יודע אותו. היה שם באותו תקופה, יושב ראש, זה היה אוסידון, דורון אוסידון. והוא באמת אהב אותי ברמה פשוט מטורפת, אז שהתחיל טיפה בלגן, הוא בא ואמר לי, תקשיב תן. הולך להיות פה בלגן רציני מבחינה כספית וזה, ויהיה בעיות פה עם כסף. יש כרגע שתי אופציות. יש את ביתר ירושלים ויש את הפועל כפר סבא. כאילו, אני, הלוואי ותישאר פה, אבל אני אקח בחשבון שיהיה פה המון בעיות. אמרתי לו, טוב.
גבר.
תן לי יום יומיים, אני אחשוב על זה. ובאמת, שמה, היה את המסע ומתן עם ביתר, באמת זה הכל היה בשקט, אף אחד לא ידע, לא תקשורת, לא כלום. זה לא יצא לפועל, כפר סבא כן יצא לפועל ו... והלכתי משם.
אתה יודע, לפעמים אני אומר, שחקנים צריכים לוותר על כסף על מנת להתקדם. יכול להיות שבמקום הזה טעית קצת? אני אומר, למה לא התגמשת והלכת לביתר? הרי זה מועדון גדול ויש שם תארים ויש שם צוות, ויכול להיות שאתה יודע, זה לוקח אותך למקום אחר בקריירה.
תשמע, אתה יודע, אתה על הרבה דברים בחיים יכול להגיד, בדיעבד, איך לא עשיתי. אני לא, לא יודע אם אני מסכים איתך בקטע הזה, כי בסופו של דבר, כאילו, אם אתה מבטר ומתפשר יותר מדי, אז כאילו גם ככה הסתכלו עליך במגרש, לפי דעתי. כאילו, לא, לא מבחינת הכסף והכל, אבל כאילו אם יהיה תקופה לא טובה, אז יהיה קל להזיז אותך מאשר מישהו אחר. אתה מבין למה הכוונה שלי? ובמיוחד בכדורגל עושים את זה המון, 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 המון. אני לא רציתי להתפשר. אני חושב ש... לא יודע, אני חושב שגם לא טעיתי. אמנם רציתי מאוד להגיע לבית ירושלים. באמת, אולי איזה 3 פעמים התפוצץ שם, זה שנה אחרי שנה, יושבים איתו עם תביב, ודברים לא מסתדרים. אבל כל מלמעלה.
תשמע, אתה עובר לכפר סבא ואתה עושה שנה וחצי טובות, אתה עושה גם בהפועל אשקלון, עונה טובה. ואז עוד פעם, אתה יודע, חוסר המזל חוזר לך עוד פעם, ואתה נפצע, אתה קורא את הרצועה הצולבת. ראיתי כתבה שלך שאתה בא ואומר, לא לקחתי איזה קשה. זאת אומרת שלרגע התאכזבתי וקמתי בזה והייתי שמח ולקחתי איזה בצורה חיובית. אני מכיר שחקנים ובאופן אישי על עצמי חוויתי, כמעט כל אורח שבא אלינו, אנחנו מדברים איתו על רצועה צולבת, מי לא נפצע בדבר הזה, וכולם קוברים את הראש בחול. כאילו חרב עליהם עולם, חרב עולמם. איך אתה ניגשת לדבר הזה בצורה כזו, בצורה חיובית?
תראה, כמו שאמרת, באשקלון אני חושב שבאמת עשיתי עונה עד הפציעה פשוט מטורפת, מטורפת, גם מבחינת כאילו מספרים, גם מבחינת יכולת, ו... היה משחק נגד מכבי תל אביב של הובילו עלינו 2-0 במחצית, המשחק נגמר ב-2-2, זה בתקופה של ג'ורדי קרויף. אחרי המשחק הזה, אז הסוכן שלי הייתה ויקי וקנין, היה חוזה חתום נעול במכבי תל אביב ל3 שנים, שאחרי העונה באשקלון אני הולך למכבי. אני כבר יודע את זה בראש, ואתה יודע, אני ממשיך לשחק באשקלון, ואז פתאום, דקה 80, מגיעה הפציעה פשוט הרורה הזאת משום מקום. באותו רגע אני ישר ידעתי שזה משהו חמור. הגיע כל ה-MRI, הפענוח של הפרופסור והרופא של הקבוצה. אמרו לי את מה שאמרו, שסיימתי את העונה. ישבתי עם עצמי חצי שעה, ובאמת, אתה יודע, ראש באדמה, ואני, למה זה מגיע לי, ולמה עוד פעם, וכל מה שעברתי בחיים, ו... ואז אמרתי עוד פעם, הסתכלתי למעלה, אמרתי, יש שתי כיוונים, או לצלול עוד פעם לתאום, או להתרומם משם. ובאמת אמרתי לעצמי, הכל לטובה, גם מזה אני אקום ואחזור. ובאמת ככה היה, אפילו יובל נעים לא הפסיק לפחות בטלפון. כן, ובאמת, שאנחנו עולים שנינו לשידור, והוא בוכה בשידור, ואומר, אני לא יודע מה לעשות מפה, אני, אין לו תחליף ואין לו זה, ואני, אתה יודע, אני מתפרץ לדברים שלו, ואומר לו, יובל, הכל טוב, תמשיך, אני חוזר חזק יותר. כאילו אני מחזק אותו במקום שהוא יחזק אותי.
ספר לנו קצת על היחסים שלך עם יובל נעים, לקשר שלך איתו.
תשמע, זה באמת אהבה ממבט ראשון. אני זוכר שהוא התעקש שאני אגיע לאשקלון, קבע איתי פגישה בבית קפה, יושבים, ואתה יודע, הוא רצה לבוא, שכנע אותי שאני אגיע והכל. הוא אפילו ברמה שהוא הוציא לי דף, והוא אומר לי, תראה, זה אני לא יודע אם אני אמשיך איתו, זה אני לא רוצה, אמרתי יובל, אני לא אוהב את הדברים האלה, כאילו זה לא יקנה אותי, אני לא רוצה להתעסק במי אתה רוצה לשחרר וזה, כי אני לא אוהב זה וגם לא יפה. ואמרתי לו, הכל טוב, אני טס לחול, לחופשה, אני אחזיר התשובה. וכל החופשה, באמת, אני כל שנייה סוכן מתקשר, ואני אומר לו, כפרה עליך, תן לי ליהנות, אני רוצה לנקות את הראש קצת. הוא אומר לי, אבל יובל משגע אותי, מה עושים? אמרתי לו, הכל טוב, תן לי...
הוא רצה כאילו לבנות את הקבוצה מסביבך, בגלל זה?
כן, הוא התעקש שאני אגיע והכל, ואתה יודע, שיגעו אותי בחופשה, ואז אחרי 3 ימים כבר נמאס לי מהטלפון, אמרתי לו, יאללה, נלך על זה. וג'קי כאילו גם חכה באשדוד. והאמת שעם ג'קי גם, זה היה 99% כאילו סגור, ואז כבר אמרתי, טוב, אני אלך ליובל, באמת, הבן אדם בא עד אליי לרמת גן, ישב איתי ושכנע אותי, היה לי הרגשה בלב שדווקא אני צריך להיות אצלו, וזה הצליח, כי באותה עונה באשדוד היינו אני ועוד שחקן אמורים לחתום, היה רן בן שימון, ואחרי חודש הוא עזב לקפריסין, אני לא יודע אם אתם זוכרים את זה, הוא...
כן, נכון.
אחרי חודש, ובא מאמן זר. איך תדע מה היה קורה שם, אם הייתי חותם ופתאום הוא בורח,
אתה אומר שאתה ויובל זה אהבה ממבט ראשון, ואני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה ומאביס, זה גם אהבה ממבט ראשון?
זה כבר, תשמע, זה אי אפשר להגדיר אותו. אני אומר לך, זה בן אדם ש... כל דקה איתו זה חוויה, כאילו, אתה יודע, לנכדים וסיפורים, כאילו, שלוש תוכניות פה, אני יכול לספר לכם סיפורים.
אז זהו, אז עשיתם איזה לייב באינסטגרם, לייב חזק, שהוא מדבר עליך, ואתם מספרים על הסיפור עם החומוס, שהוא חולה על חומוס, ואלה לאוטובוס חומוס. ואני רוצה שתספר לי איזה סיפור, יש עם לי איזה סיפור אחר ככה, גם פיקנטי כזה עליך ועל מאביס, או בכלל, בתקופה של הקריירה שלך.
אני אגיד לך, יש איתו ספציפית, זה היה ככה. הוא היה לו קשה להתעורר בבוקר, ואני לפעמים הייתי מתעכב, לא יודע אם בכוונה, לא בכוונה, כאילו שנינו מאחרים לאימון, כאילו פעם אני, פעם הוא. יום אחד ישבנו, אמרנו, תקשיב, אם אני מאחר, אני מתקשר אליך מהחנייה, באצטדיון כפר סבא, החדרי הלבשה למטה והחנייה למעלה. אמרתי לו, אם אני מאחר, אני מתקשר אליך, אתה יוצא עם הבגדים שלי, מאתה, מביא לי לאוטו, אני מתלבש, וכאילו נכנס את החדר עם הטלפון, כאילו כבר הגעתי ויצאתי לו. תקשיב, כל פעם עושים ככה, והוא מתקשר אליי מבחוץ, וואי, לא התעוררתי, וזה תוציא לי בגדים. כל פעם היינו עושים ככה. היה יום אחד שאני איחרתי בשתי דקות אולי, אז לא התקשרתי לה, אמרתי, הכל טוב, אני אכנס. אם אין אלי כהן באותה תקופה, מכנה את האוטו, אני נכנס לאצטדיון, פתאום אני רואה אותו מדבר עם המנהל אצטדיון, את אלי כהן. אז אמרתי, אני אעבור מהר, אני עובר מהר, יש דלת ומדרגות. עברתי מהר, אמרתי, טוב, הוא לא קלט אותי. קופץ את המדרגות, נכנס לחדר במדרגות, כבר שמעתי אותו צועק, מאביס, מאביס, את אלי כהן. קפצתי את המדרגות, נכנסתי לשירותים, לא לחדר הלבשה. עמדתי על האסלה, אמרתי, אם הוא יבוא לבדוק בדלת, הוא נכנס לחדר הלבשה, אני שומע אותו, אומר, צ'יבוטה, ראיתי שאחרת, תעלה למעלה, אתה כנוס. צ'יבוטה עולה למעלה, צ'יבוטה עולה למעלה. הוא אומר לו, מה, לא אחרתי, נשבע לך זה, הוא יורד לחדר, אין לי כוח למועדון הזה, מה הם רוצים ממני? אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, לא אחרתי, והוא צועק עליי. אמרתי לו, זה אני, הכל טוב, אני אעלה להגיד לו שזה אני. איזה סיפור. עוד שנייה הוא שבר את החדר על בשעה, אתה לא מאמין.
היה לך השיער, הייתם דומים. למאביס יש, אתה יודע, יש רעמה, לא יודע אם היום, אבל היה לו רעמה, וגם לך היה איזה רעמה כזאת, שמע, איזה סיפור.
גם נולדה לו ילדה בתקופה ההיא בכפר סבא. הילדה שהיום היא אדל, היא כבר גדולה, בת ארבע נראה לי, שהיא נולדה, היא הייתה בת אולי חודש. שמע, יום אחד נכנס לחדר על בשעה, עם סקייט, עם סקייטבורד כזה, ועם הילדה ככה. שמע, והוא נוסע, כאילו, אני אומר, תגיד לי, אתה נורמלי? אתה יודע שזה אמיתי הדבר, זה לא בובה. הוא אומר לי, לא, הכל טוב, הכל טוב. בקונגו הם רצים בגיל חודש.
בן אדם לא רגיל.
שמע, אני בטוח שיש עוד המון סיפורים שאפשר לשבת על זה, כמו שהוא אמר, 4-5 פרקים ולדבר על זה. בוא נעבור לנושא אחר, שמע, יהיה קשה, הרגת אותי. אתה יודע... דיברנו על זה לפני שהתחלנו את הרעיון, דיברנו ככה בינינו, ואמרת, דיברנו על אלי טבי וביתר ירושלים, שניסית כמה פעמים לחתום וזה לא צלח. תן לי סיבה באמת, למה זה לא הצליח, איך זה לא הצליח?
שמע, אתה מגיע למסע ומתן, מצד אחד יש את הדרישות שלך, מצד שני יש את מה שהם רוצים, אם זה לתקופה של החוזה, אם זה סכומים, אם זה כל מיני סעיפים, ובאמת יושבים פעם אחת, פעמיים, שלוש, זה לא עובד, מגיע עוד כמה הצעות, אתה אומר, טוב, אני לא רוצה להישאר קרח מפה ומפה, אתה חותם. אחרי זה עוד פעם, כאילו, וזה קרה שלוש פעמים, ואתה יודע, היה שלב באמת, כמו שאמרת, הקטע הזה שלה להתפשר, אני חושב בפעם השלישית כבר רציתי להתפשר, רציתי, אתה יודע, בסופו של דבר כן ללבוש את החולצה של ביתר, כי זה... יש משפט בכדורגל הישראלי שרץ בחדר הלבשה שזה לא שווה, כאילו אם עשית קריירה בלי לשחק בביתר זה כאילו לא שיחקת כדורגל, באמת זה משהו שרץ שנים ואמרתי לעצמי כאילו הלוואי וכאילו אני חייב וזה וזה לא יצא לפועל. אבל תמיד קיבלו אותי ב...
סליחה שאני ככה מתפרץ לכם לשידור, אז אהלן טל מדהים עד עכשיו. רציתי לשאול אותך שאלה, אני גם בתור אוהד ביתר, תמיד היה... בתוך היציאה, אווירה שהאוהדים רוצים שתגיע. כאילו היה איזה קטע כזה שאוהבים אותך. כאילו איך אתה יכול להסביר את זה שאתה משחק? ואגב, כמעט את כל המשחקים מול ביתר היית הכוכב על המגרש, כאילו מאיזושהי סיבה. כאילו איך אתה יכול להסביר את זה שאוהדים של קבוצה נתפסים עליך ולא משחררים עד כדי כך?
שמע, זה כן, כמו שהוא אומר, זה... נראה לי החוויה הכי גדולה שאפשר, אתה יודע, לבוא לטדי, לשחק, והצמרמורת הזאת בתקווה, ואם זה מהשירים של האוהדים, כל משחק, לא יודע למה, שאני מגיע לטדי, אם זה הולך להרים קרן, הקהל שם פשוט מריע לי ומעודד אותי, כאילו אני עם חולצה של ביתר על הגב. ובאמת, זה משהו, אין חוויה כזאת, וזה התחיל עוד לפני האצטדיון. היינו מגיעים עם האוטובוס של היריבה, שם מול טדי, איזה תחנת דלק, או קפה, או שאוספים משם איזשהו שחקן על הדרך, והלה פמיליה וכל האוהדים שם היו מתקבצים. ופשוט ששחקנים היו מתחילים לרדת מהאוטובוס לכיוון התחנת דלק, היו קבלים שם מטר של ברכות וגידופים, ולא יודע למה, שאני יורד, זה שירי אהבה ועל הכתפיים, ומתי אתה מגיע, ואתה יודע, עם ההרגשה הזאת, אני פשוט עולה למשחק, כאילו, וכמו שהוא אמר, אני חושב שכל משחק נגד ביתר הייתי מהשחקנים הבולטים.
הם זיהו את הכישרון
שלך. חבל, חבל שזה לא יצא לפועל, באמת. הם זיהו את הכישרון. אם יש משהו שאני מצטער, זה... וזה.
דרך אגב, מי ששאל את השאלה, זה אוז נקש, והבעלים של האולפן, פודקאסט סטודיו, האורך שלנו, והבעלים של הפודקאסט צהוב שחור של ביתר ירושלים.
כיום אתה באשדוד, טל, ולא קיבלת הצעות מליגה לאומית?
היה הצעות מליגה לאומית, היה גם משהו מליגה טל. זה לא סוד שהיום, לא רק היום, אני חושב כבר שנתיים, שהסכומים בליגת העל זה לא סכומים שהיו, והמון אנשים, המון שחקנים עושים ויתורים ומסכימים לשחק בשביל סכומים, לפי דעתי, כאילו, אני מכבד כל שקל, אבל לא, לא, לא חושב שזה ראוי היום לשחקן שרוצה להיות מקצוען וזה. אתה יודע, לבוא ולהתפשר ברמה כזאת ש... אתה יודע, שאחרי זה, אתה יודע, שחקנים, קח אותי לדוגמה, עוד שחקנים ש... אביחי הדין, שהיה כמעט איזה שנה וחצי בלי קבוצה, אתה בא לשאת מסע ומתן, ואתה אומר להם איקס כסף, והם פשוט אומרים לך, מה, הם באלה, הם פותחים את העיניים, שבסכום הזה אני מביא שלושה שחקנים, ואני זה, ו... אז היה הצעות, אני לא הייתי מוכן להתפשר, אפילו אם זה ברמה של, אמרתי, לשבת חצי שנה בבית, עד שיבוא משהו רציני, והרבה יודעים שהיום, בליגה השלישית, שזה ליגה א', לסכומים יפים, יפים מאוד, אפילו סכומים ש...
מחבדים.
שבליגת העל לא מקבלים, באמת, וזה, אתה יודע, אני כבר בגיל ש...
דואג לעתיד הכלכלי.
דואג, ולא רציתי לקחת את הסיכון הזה של, אתה יודע, לוותר על המון כסף ולשחק, להגיד אני בליגת העל. אני לא בן, אתה יודע, 17, 18, 20, שאני כאילו צמא לבמה הזאת, כמו שחקן צעיר. וזה.
אתם עליתם ליגה. איך זה לעלות ליגה? והאם אתה חתום בשנה הבאה?
זה משהו באמת... אפשר להסביר אותו במילים, אתה יודע, זה פשוט לעבוד עונה שלמה, אתה יודע, להבדיל, כן, אבל כמו אליפות של חיפה, אתה יודע, זה לאורך עונה שלמה, כאילו, זה לא, זה אפילו לא גביע, גביע זה משחק אחד. פה לקחת אליפות, לעלות ליגה, זה, אתה צריך משחק אחרי משחק, פשוט, אתה יודע, עונה שלמה לרוץ, ועוד, אתה יודע, שאומרים לך מתחילת עונה, שזה המטרה, אתה לא, אין פה, אם אתה לא עומד במטרה, זה כישלון.
כישלון.
ואז אתה יודע, משחק אחרון, עוד דקה 96, עלות ליגה, אני חושב שזה הסיפוק הכי גדול בכדורגל.
מי פרשן את זה? זה אבי, אם אני לא תפרשן את הגול.
זה אבי, כן, שם הוא השתגע לגמרי בגול הזה.
שמע, זה היה באמת גול גדול.
חתום לשנה הבאה?
לא, הם רוצים, אנחנו בימים הקרובים נשב, ולא פוסל כלום, נשב, נשמע אותם.
הכל פתוח.
הכל פתוח.
עוד שאלות, אלי? זהו, טוב, ושאלה האחרונה לגבי הסוכנים שאני רציתי לשאול אותך. אתה לא היית אף פעם שחקן של גולים, של מספרים. כן, אתה היית נותן 4-5 שערים בעונה, אני רואה את המספר בישולים שלך, ראיתי. וסוכנים היום בעבר, אתה יודע, אני שומע משחקנים שאני קרוב אליהם, אומרים לי, יוני, אנחנו, הסוכנים רוצים מספרים היום. כדי להתקדם הם רוצים מספרים. ואני שואל את עצמי, איך אתה... הרי אתה שם כבר שם ודבר ומוכר, אבל איך אתה ושחקנים אחרים באמת יכולים להתמודד עם, עם העולם הזה של הקרישים האלה שכל אחד בא ומבקש מספרים?
תראה, כן, גם באירופה, ברור ששחקן של מספרים יבוא ויהיה לו יותר ביקוש, אבל אני חושב שזה הולך ומצטמצם, כי קח את קנטה מצ'לסי.
נכון.
זה שחקן של שערים בעונה? לא. זה שחקן שכביכול בתפיסה שלו הוא אחורי, אבל הוא כמעט כל גול בצ'לסי מעורב. אז היום אני חושב שזה הולך ומצטמצם, אז המספרים, אתה יודע, השחקן של מספרים, תמיד יהיה לו ביקוש וירצו אותו, אבל כבר יש את האלה שמסביב, שבאמת, אולי הוא עושה את המספרים, אבל כל מי שמייצר את זה, זה היום השחקני קישור, זה האמצע, החילוץ כדור, ואפילו הפס החכם הזה, אתה יודע, ששובר את הקו הגנה, ואז משם מתחיל הגול, זה...
יש לך הרבה מדדים. כאילו שבודקים כמה אתה רץ, כן, כמה כן. אתה זה, ויש כל מיני דברים שקולטים.
אתה יודע, זה הלך בחור לפני כמעט חודש לעולמו, בחור, ברך לי השם, שעבד בביתה. נו.
מי זה?
יגאל הלל. זה בחור שגם אהבתי אותו ויצא לי לעשות איתו המון שיחות. בוא אומר לו משהו מאוד חכם. אתה יודע, שהיום את כל הצ'יפ הזה שעל הגב ומודדים כמה אתה רץ. הוא אומר, זה לא הקטע של כמה אתה רץ, זה לרוץ נכון. לרוץ נכון ולאיפה לרוץ ומתי כן לדעת לעשות אפילו שלב שאתה הולך במגרש. ובאמת בקטע הזה הוא לימד אותי המון, אתה יודע, ולפעמים שחקנים הם שמים להם את הצ'יפ, והם רצים כאילו עם איי רובוט, אתה יודע, מבחינתם שיהיה 14 קילומטראז', אבל פס אחד חכם הם לא עושים, אז זה לא שווה כלום. צריך לרוץ הרבה נכון, לחלץ, לעבוד, לעלות, לרדת, אבל בסופו של דבר זה כדורגל ו... צריך לעשות דברים, לפי דעתי גם, שהקהל יאהב.
נכון.
אתה יודע, ופה בארץ מונים את זה ממך, ומאמנים, מפחדים שיפטרו אותם, ומפחדים לספוג גול, אז מסרסים שחקנים טכניים, ולפעמים הכדורגל פה נראה כאילו הוא מגיל.
זה אחד הדברים שעוצרים את ההתקדמות, שהכדורגל.
קח את דולב חזיז, זה מבחינתי הוא חבר, והוא באמת, הוא כוכב כדורגל. יש לו דברים ברגליים שאני חושב שעוד לא ראו אפילו, כאילו הוא עשה מעט מאוד. הוא יכול לעשות דברים שכאילו אומרים מה זה.
אפשר להגיד הוא אמיץ, הוא עושה דברים.
הוא עושה.
שאחרים לא עושים.
כי יש מאמן שבא ואומר לו, כך, תעשה. אין בעיה, לא ילך פעם אחת, ילך אחרי זה. לא כמו, יש פה המון באמת שאתה עושה פעולה אחת, ופשוט, למה אתה עושה את זה ולמה, ואז כבר לא בא לך. אתה אומר מה, עכשיו הוא צועק, פעולה ראשונה הוא צועק עליך.
נכון.
אז כבר לא בא לך, אתה מקבל כדור, אתה לא עושה אחד עליך, אתה מוסר פס אחורה. ואז בגלל זה ה-0, 0, 1, 0 קטן. חבל.
יש לנו, אתה יודע, חלק מהפרסומים שלנו והשיתוף יחד עם הקהל שלנו, שאלנו שאלות, מה הקהל רוצה לשאול אותך, ויצחק מהאינסטגרם שאל שאלה, הוא רשם, ספר לנו על אירוע משמעותי, אחד שהשפיע לך על הקריירה, משהו ששינה אצלך תפיסה, אולי את הגישה שלך, אולי משהו משמח בחיים, אירוע משמעותי.
הכלא צבאי.
בדיוק, מה שחשבתי.
שאתה יודע, אז עוד פעם, היה לי הרבה נפילות, אם זה בפציעה והכל, הכלא צבאי בא לי גם במומנטום הכי טוב שלי, שיכול להיות מבחינה מקצועית, וכמו שסיפרתי, אני חשבתי שזה ייגמר ביום יומיים, זה נמשך 9 חודשים, חודש לפני השחרור שלי, אני פשוט נכנסתי לאטרף של אימונים שם בתוך הכלא, ו... אתה יודע, על מטר מרובע הייתי רץ, נוגח בקירות, שכיבות צמיחה, מה שאני יכול לעשות הייתי עושה, בשביל באמת לצאת, ואתה יודע, הבטחתי לעצמי שאני מגיע לרמות הגבוהות, זה נראה לי הנקודה שעשתה לי באמת את השינוי הזה.
יש פה עוד שאלה שאפשר לשאול, דורון מהאינסטגרם שואל, כבר כשהיית בנוער, נערים, זה ציפו ממך לגדולות, למה לא הצלחת למקסם את הפוטנציאל שלך בבוגרים? מה המחשבה?
כמו שאמרתי, הייתי בגיל ההתבגרות, אתה יודע, סומנתי מגיל מאוד צעיר שם להיות כוכב בהפועל תל אביב, חושב שאפילו כבר בגיל 16 וחצי ניר לוין בזמנו נתן לי את הבמה והכל, ואתה יודע, זה כמו שאומרים, השתן עלה לי לראש, הייתי חושב שמגיע לי הכל, וגם חברים, הסביבה, אתה יודע, לגדול בבת ים, באזורים שיש שם הרבה דברים שלא צריך לראות, הוציאו אותי מריכוז, ואז היה איזשהו שלב שבאמת הייתי שחקן לגיטימי בבוגרים, בתקופה של אלי גוטמן, וגם היה איזשהו משחק שהפסדנו בסכנין, ולא התלבשתי. ואז יום למחרת, כאילו יום ראשון, באתי אליו לחדר, אני כולי בן 17 וחצי, 18, כוכבים שם, משחקים זרים, ברזילאים בקבוצה. אני אומר לו, מה, למה אני לא משחק? ואתה אומר לי, יפישר, עוף לי מהחדר. ואז שם גם חשבתי שמגיע לי, ומי הוא בכלל? כאילו, אתה יודע, לא... אני חשבתי שמגיע לי הכל. ופה זה גם מתפספס, בדיוק בתקופה הזאת שחשבתי שמגיע לי במקום לסתום את הפה, באמת בתור ילד שעלה, אז בזמנו לא נתנו לצעירים לשחק. אני חושב שהיחידים ששיחקו בגיל שלי בשנתון זה טל בן חיים, דור מלול ועומר דמרי, היחידים ששיחקו, בני 18. אז אני חושב שבגלל זה, זה היה הפספוס שלי שם, שהייתי צריך באמת לסתום את הפה בתור ילד, לשבת, לסבול.
קשה להיות סבלני.
כן, כי אתה יודע, אתה יודע שאתה שחקן ואתה כוכב ואומרים לך את זה גם, ולא שוכחים להזכיר לך את זה, וכאילו אומרים לך, אתה תגיע לגדולות, ובמאני טיים, לא נותנים לך לשחק, אז כאילו, אתם אומרים את כל הדברים האלה, ובפועל כאילו אני לא משחק, למה? כשאתה רואה שבחול, היום נותנים לילד בן 16 לשחק, לא היום, גם אז בזמנו, בחול, בגיל 16 לשחק, ובגיל 18 הוא כבר נקרא שחקן עם ניסיון. אבל פה, אתה בגיל 24 אולי נקרא שחקן עם ניסיון, שזה עצוב. כי אם אתה נותן לילד לשחק בגיל 17, אתה מרוויח אותו, קח את מנור סלומה. הוא היום שחקן שמוביל את הנבחרת. בן כמה הוא? 20-21?
חד משמעי.
יש לו ניסיון של...
אתה מבין? כי זה לא דברים שהיו פעם. נתנו לו לשחק, התעקשו שהוא ישחק, גם אם הוא היה ביכולת לא טובה, אבל ידעו את הפוטנציאל שיש בו. ואני חושב שצריכים לעשות היום אפילו יותר ממה שהם עושים. לתת לעוד ילדים לשחק, כי ככה אפשר להרוויח. ובמיוחד מהעידה שלנו יש המון 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 שחקנים שהם פשוט, אני רואה אותם, והלוואי, הלוואי, ויתנו להם צ'אנס, כי אפילו לשלוף אותם מהשכונות, באמת, זה ככה. אני כל פעם שאני רואה איזה מישהו, אני יכול להגיד לו כמה טיפים שאני יכול, הלוואי ונראה אותם פורחים, באמת.
טוב, קודם כל אנחנו רוצים להגיד לאלה ששאלו את השאלות באינסטגרם, תודה רבה. שאלה אחרונה לי אליך, מה התוכניות לעתיד? אתה חושב על פרישה?
טוב, הרקת אותי.
אתה בן 32, זה משהו שצריך לחשוב עליו?
לא, אחי, אני אוהב כדורגל באמת ברמה שאי אפשר להסביר אותה. אני לא חושב, זה לא עובר לי בכלל בראש. האמת שיש קצת הכאבים בברכיים והכל, זה לא כמו שהיה פעם. אבל כל עוד אני אוכל לשחק ואני אהיה בריא, אני לא אבטא על זה. לא יודע עד איזה גיל, כן? אבל...
מה הרגע הכי יפה שלך בקריירה? אם אתה כל כך אוהב את הכדורגל הזה, שאתה לא יכול להשתחרר.
הכי גדול.
עד כה, יכול להיות שיהיו עוד רגעים גדולים, כן?
כן, כמובן.
לפי התשובה שלך, יש לך עוד 5-6 שנים.
הגול במספרת, הגול בסללום, כן? אבל הגול במספרת, כי זה משהו ש... אתה יודע, אמרתי את זה אז, אחרי המשחק ברעיון.
נגד מי זה היה?
נגד אשדוד.
נגד אשדוד, איזה קבוצה הייתה?
עם כפר סבא, דקה 84, זה היה גול ניצחון 1-0, ואמרתי אז, אחרי המשחק בזמנו, אחרי המשחק ראינו אותי, ואמרתי שחלמתי על הגול הזה, לילה לפני, כאילו באמת, אתה יודע, לפני משחקים אתה מדמיין מהלכים ומה אתה עושה, וואלה, דמיינתי גול כזה, ושמע, באותו רגע שזה קרה, זה משהו, אין, אי אפשר להסביר, צמרמורת שעוברת לך בגוף, זה גם הגיע לחול, לעיתון הסן ולאתר סן, הייתי בענני.
אני רוצה להגיד לך שאתה לא טיפוס רגיל, יש לך שמחת חיים ואופי חזק, מהמקום שאתה הגעת אליו בקריירה, לעומת איפה שהיית צריך להיות ברמות הגבוהות ביותר, הקריירה שלך התחילה בצורה מדהימה, בפועל תל אביב והיא קצת הידרדרה, אך ידעת לשמור על עצמך ולעשות קריירה, ונשארת חזק, שזה לא דבר שקל, וכיף לראות את זה, ממש.
תודה רבה, תודה רבה.
טל, תודה רבה לך שהבאת להתארח אצלנו בפודקאסט.
בכיף, באמת, שמחתי להגיע. מפה אני יכול רק לברך אתכם שתעלו ותצליחו גם.
בעזרת השם, אמן ואמן. אנחנו היינו פודקאסט מאחורי הקלעים. טל איילה, תודה רבה שהגעת. זה היה הסוף שלנו. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק, ספוטיפיי, איפה שאתם לא רוצים, אנחנו נמצאים. תודה רבה לכם, נתראה בפרק הבא.